שלום וברכה. נושא לימודנו היום, חירות וזכויות האדם. אחד מנכסי צאן ברזל של התרבות המערבית, הליברלית, דמוקרטית, זה זכויות האדם. יש אפילו מגילה, המכונה בשם מגילת זכויות האדם, או בשמה המלא המגילה האוניברסלית לזכויות האדם והאזרח, שנחקקה בזמנו על ידי האספה הלאומית של צרפת בזמן המהפכה הצרפתית, ועברה כמה גרסאות שונות. יש גם גרסה של האום, יש גם גרסה אמריקאית, אבל באופן כללי היסודות של מגילת זכויות האדם שווים בכל העולם המערבי כולו. ומה שאנחנו צריכים ללמוד היום זה מה לנו היהודים מקובל עלינו, מה לא מקובל ומי צודק יותר. בכלל, המושג של זכויות האדם, עוד לפני שניגע בתוכן שלו, עצם המושג של זכות זה מושג לא כל כך פשוט. בעברית מודרנית כשאומרים זכות, הכוונה משהו שמגיע לי, זה זכותי. אבל בעברית עתיקה המשמעות של המילה זכות זה משהו אחר לגמרי. זה משהו שלא מגיע לי ואני זוכה בו. כן? כלומר, לפני שזכיתי זה לא היה ראוי לי, אבל אחרי מאמץ, אחרי זכייה, זה הופך להיות שלי, זה ראוי לי. כך שהמושג של זכות באופן פרדוקסלי הוא בעל משמעות כפולה כאן. כן, זה משהו אחר, יש לו זכויות לעתיד לבוא. כן, אבל כל פנים הוא זכה על פי זה, ברור. זה המשמעות של המילה זכות. ואילו בעברית מודרנית, וכן זה בא לתרגם את המילים הלועזיות שעניינם מה שמגיע לי גם בלי שאזכה בכך. למשל, הזכות לחופש מוקנית לאדם לפי התיאוריה הזאת מעצם העובדה שהוא אדם, וזה דבר שמבחינה מוסרית הוא מאוד בעייתי. לומר שמלכתחילה האדם נולד עם מה שמגיע לו כאדם, ואז בעצם בא להצדיק את העמדה האומרת לא באתי לעולם אלא לקבל, או יותר נכון הרצון שלי לקבל, זכותי לקבל, קודמת לחובתי לתת. הדבר הזה, הבעייתיות המוסרית שיש בזה, לא נעלמה מעיניה של האספה הלאומית בצרפת שחקקה את המגילה הזאת. ובאמת היה אז דיון סוער בין הסיעות האם להוסיף למגילת זכויות האדם מגילה מקבילה בשם מגילת חובות האדם, ואז היינו יכולים להבין, אם באמת הצעה כזאת הייתה מתקבלת, היינו מדברים על מאזן הזכות כפונקציה של החובה. כלומר, במידה ויש לך חובות כאלה וכאלה, מתוך כך גם מתחייבות זכויות אלה ואלה. זה כמעט עבר, כלומר הרוב שדחה היה רוב זעום באספה הלאומית, אבל זה מה שנשאר לדורות, שיש זכויות האדם ללא חובות האדם, וכאמור מבחינת המוסר העברי זה מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט להניח את האדם בתור מי שעומד בעמדה בסיסית של מקבל. אמנם הרעיון הזה להגדיר את האדם בתור מקבל זה כלול במושג נברא. כלומר, מי שנברא מוגדר, עצם העובדה שמצוי מוגדר כנברא, זה סימן שהוא מקבל את חייו מזולתו, הוא מקבל את חייו מן החוץ. ולכן עצם מושג הבריאה מניח את מושג הקבלה. זאת אומרת, אפשר לומר כנברא אני מקבל, אבל זה עוד לא הופך את זה לבעל תוכן מוסרי. אדרבה, לפי המוסר העברי כל העבודה של המוסר זה להפוך את הרצון לקבל לרצון לקבל על מנת לתת. כך שכבר אתם רואים פה איך שהמוסר העברי מגיב באופן שונה למושג של זכויות האדם מאשר במערב. כן? זה, הייתי אומר, זה לא פלא שמי שהמציא את המושג של זכויות האדם זה באמת בני אדום, האירופאים. יש לזכור שזה מושג יחסית חדש, אם כי חשוב ביותר, שנולד לפני בערך 300 שנה. עכשיו, היי, כן. מה? המגנה קארטה זה לא קשור לזכויות האדם. המגנה קארטה, אתה מתכוון לאותה מגילה שמלך אנגליה נתן לאבירים, זה מין סידור דמוקרטי, כלומר זה שינוי במשטר. זה לא הצהרת עקרונות ביחס למעמדו של האדם. מה שאין כן, מגילת זכויות האדם היא בעלת תוכן מוסרי. כן, כלומר, היא בעלת טענה מוסרית. ולכן אי אפשר לדון אותה כמו כל החוקות שבעולם. היו חוקות שקדמו לזה, כן? הרעיון להכריז על זכות האדם לחופש זה רעיון חדש, בין 300 שנה מקסימום. נולד אצל כמה אירופאים מערביים לפני בערך 300 שנה. אז התחילו לחשוב על הדברים האלה. עכשיו, האם זה אומר שכל התוכן של מגילת זכויות האדם אינו מקובל עלינו? בוודאי שלא. חלק גדול מן התוכן של אותה מגילה מקובל עלינו, כמובן בתוך המסגרת של המוסר העברי, ואנחנו נצטרך קצת לעמוד על כמה נקודות של מגילת זכויות האדם. אבל ראשית כל, הייתי רוצה לדבר על העקרונות היסודיים ביותר של אותה מגילה.
מגילה זה משהו גדול?
לא, זה משהו, נדמה לי, עם 12 סעיפים. כן, בסך הכל זה עם הקדמה. יש איזה מבוא ו-12 סעיפים. זה מגילת זכויות האדם. שהיא היום מהווה מסמך משפטי מחייב בהרבה מדינות. כן. השאלה היא ככה, האם מגיע לי מטבע הבריאה שלי, או שאני צריך לזכות כדי שיגיע לי? זאת השאלה. זה אומרים שפעם כל המאכלים היהודיים היו מסתיימים בסיומת לך. זה, כלומר, אדם כלפי זולתו, קרפ לך, בייגל לך וכדומה. כשהתפתחה החברה היהודית, זה הפך להיות יוג לי, פרי לי וכדומה. כן? אז זה מראה גם כדי שינוי מוסרי. אני לא חושב שזה רק בדיחה. ובכן, מה הן היסודות של אותה המגילה? היסודות הן שלושה. החירות, השוויון והאחווה. במילים אחרות, כל בני אדם בני חורין הן, כל בני אדם שווים, כל בני אדם אחים. אלה הם שלושת עקרונות היסוד של מה שנקרא היום זכויות האדם, ועלינו להתבונן קצת. חירות, שוויון ואחווה. כן, כלומר במילים אחרות, פסח, שבועות, סוכות. פסח זה זמן החירות לעם ישראל, שבועות זה זמן השוויון בפני התורה, והאחווה בסוכות, ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. כן? כלומר, שלושת המושגים האלה קיימים גם, אבל אתם כבר מרגישים מיד שזה במסגרת אחרת לגמרי, של היחסים שבין אדם למקום, ומתוך כך ביחסים שבין אדם לחברו. עכשיו הייתי רוצה בעיקר להתמודד עם מושג החירות כפי שהוא מופיע במגילת זכויות האדם, כי צריך להבין שהחירות שמדובר עליה במערב היא מאוד מאוד בעייתית מבחינתנו. למה אני מתכוון? מדוע כל בני אדם בני חורין הם? או יותר נכון, מה המשמעות שהם בני חורין? הם בני חורין, פירוש הדבר שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. עכשיו, מגילת זכויות האדם מוסיפה תנאי אחד. במידה ואין החירות הזאת פוגעת בחירות של זולתי. מוסיפה המגילה, ואיך נגדיר את התחום שבו החירות שלי לא מזיקה לחברי, ואיפה היא כן מתחילה להזיק לחברי? אומרת המגילה, החוק יקבע. כלומר, אין לנו קריטריון ברור מתי החירות פוגעת בחירותו של הזולת, אבל החוק יהיה הקריטריון שלפיו החברה תאמת את העיקרון של החירות. כלומר, בסופו של דבר גברה פה תפיסה משפטית של החירות, וזה מאוד מאוד חשוב. מדוע? משום שאם אני אומר שהאדם הוא בן חורין מבחינה משפטית, זאת אומרת שאי אפשר להגיד לו מה לעשות, לא אמרתי שום דבר על החירות הפנימית שלו. כלומר, האם לפי השיטה הזאת של מגילת זכויות האדם, האם האדם הוא באמת בן חורין מטבע בריאתו או לא? זאת השאלה. וכמובן, המגילה לא נותנת שום תשובה לשאלה הזאת, אבל אפשר מתוך ההתבוננות במושגי היסוד של התרבות המערבית להבין שלפי התרבות המערבית אין האדם, כלומר לפי רוב השיטות על כל פנים, נגיד 90% מהוגי הדעות של התרבות המערבית סוברים שהאדם איננו בן חורין. מובן? האדם איננו חופשי במעשיו, על כל פנים לפי הדעה הרווחת באירופה. לצורך זה נביא לכם דוגמה פשוטה. יש אדם, אולי הבאתי את זה באחד השיעורים, האם אנחנו פעם דנו על הסיבה שבגללה בני אדם לא עושים מסטיקים?
לא.
לפי מגילת זכויות האדם, האם יש זכות לאדם אחר לומר לי לא ללעוס מסטיק? לא. אין זכות לשום אדם לומר לי... סתם ככה נגיד, כן? אני יושב בבית, אף אחד לא רואה אותי, אני לועס מסטיקים אחד אחרי השני. האם זה מותר? או האם מישהו יכול למנוע את זה ממני? לפי מגילת זכויות האדם, התשובה היא לא, הוא לא יכול. עכשיו, אנחנו נשאל עכשיו יותר עמוק. מדוע אני לועס מסטיק? זה באמת לא מוסבר. ואז באים בעלי ההסברים לרוב. הסבר אחד, מאוד יפה, אומר, תשמע, אתה שייך למעמד הפרולטרי, והקפיטל רוצה להשתלט על הפרולטריון, ולכן ממציא את החברה הצרכנית המפתה אותך לקנות הרבה מוצרים, כדי שתצטרך לעבוד יותר, כדי לקנות יותר מוצרים, ולהמשיך לשעבד אותך. ואתה לועס מסטיקים בתור תגובה ספונטנית, על מנת שלא להזדקק למצרכים של החברה הקפיטליסטית. ועל ידי זה אתה מסייע לדיקטטורה של הפרולטריון לעתיד לבוא. זה הסבר מרקסיסטי. כלומר, לפי ההסברה המרקסיסטית של החיים, האדם מתנהג על פי הכרח כלכלי. כלומר, הכל נעשה מתוך שיקולים כלכליים של מלחמת מעמדות. העובדה שאני נולדתי בתור בן למעמד הפרולטרי, כלומר העמלים, זה גורם לי תגובות אינסטינקטיביות מסוימות על מנת לקדם את המהפכה בבוא הזמן. מובן? אם כן, זה שאני לא אסמסטיק לפי השיטה הזאת, זה לא דבר רצוני, זה לא דבר חופשי. בעצם אני חושב שאני רוצה, אבל מצד האמת אני מוכרח ללעוס מסטיקים. מובן? יש הסברים יותר מתוחכמים, זה ההסבר האסטרולוגי. אני פותח הורוסקופ, אני רואה, אם עושים את ההורוסקופ שלי, אני נולדתי בתאריך מסוים, בשעה מסוימת, בזמן שהכוכבים היו בסדר מסוים, וזה יצר אצלי את התכונה הזאת של אהבת המסטיק, ולכן זה לא מוסרי לדרוש ממני שלא ללעוס מסטיקים, מכיוון שאני אדם כזה שבטבעו לועס מסטיקים. מה? זה מיסטיקאי. מיסטיקן. מיסטיקן. מסטיקן. אבל זה לא בריא לגוף, כמו שאמרו חז"ל, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. עכשיו, כן? אם אני צריך, לא. אולי הם צריכים. עכשיו, שמה נאמר, יש אולי הסבר אחר, כן? יש הסבר מצוי היום, מקובל מאוד, זה ההסבר של הדטרמיניזם הגנטי. כלומר, המבנה של הקרומוסומים שלי, כלומר ה-DNA שבונה את הצופן הגנטי שלי, יוצר אצלי אנזים מסוים שכדי לבוא לידי רוויה זקוק למסטיקים, ולכן אני לא אסכים.
זה
הייתה הפעם
של
הרוב.
היה.
אז באמת האנושות הלכה מדחי אל דחי בגלל שלא היו למסטיקים. מה עשו כל אלה בעלי האנזימים? נהיו חלשים ונפלו קורבן לידי המשתלטים.
ועשו שרה של העצים.
כן, שרה של העצים. עכשיו, שמה נאמר שכל זה לא מספק, אז יש הסברים אחרים, הסברים פסיכואנליטיקאים. למשל, אתה לא אוהב מסטיק כדי להתגבר על התשביחים של הילדות. זאת אומרת, בזמן שעברת מן הסיר לחיתול, זאת אומרת, מן החיתול אל הסיר, לא הצלחת להתגבר על כמה תסביכים שהתלוו לזה. זה אפשר לומר שזה החמרה של תסביך או אידיפוס, ועל מנת לגבור על התסביכים האלה אתה לא עושה מסטיקים. יש לזה כל מיני סמלויות שפרויד מרבה להסביר אותן. ואז יש פה דטרמיניזם פסיכואנליטי. יש גם הסברים שזה ככה חברה או שזה החינוך. על כל פנים, הצד השווה שבכל ההסברים האלה הוא שאני מתנהג כפי שאני מתנהג משום שאין לי ברירה. התוצאה מתחייבת מזה, זה שזה לא מוסרי לדרוש ממני להפסיק, מכיוון שאינני יכול לעשות אחרת. כלומר, החירות המשפטית היא הרבה פעמים תוצאה ישירה מאובדן, כלומר, מהיעדר החירות הפנימית. מובן? ולכן, היהדות חושבת בדיוק ההפך. מכיוון שאנחנו סבורים שהאדם בן חורין לחלוטין, לכן דווקא מפני כך אפשר לצוות עליו עשה כך ואל תעשה כך. כלומר, דווקא יהיה אפשר לצוות על האדם תאכל מאכל זה, אל תאכל מאכל זה. כי אם זה היה הטבע שלי לאכול את המאכל הזה, לא היה הדבר הזה מוסרי לדרוש ממני שלא לאוכלו. ואם הטבע שלי זה לדחות את המאכל ההוא, זה לא מוסרי לתבוע ממני לאכול אותו. מובן? דווקא מפני שאני בן חורין לחלוטין, אפשר שתהיה מצווה. כן. הטיעון המרקסיסטי אומר, זה הוא לא כל כך חשוב. יש איזה הכרח כלכלי. מה? לא דווקא. זה תתמודה. כן. עכשיו, בדרך כלל גם, לפי המרקסיזם, כל התנועות האנושיות פועלות מתוך, באופן מודע, מתוך מניעים אחרים ממה שמניע אותם באמת. עכשיו תסתכלו מה שאומר הרמב״ם באמת, במקור מספר 4. אמנם האמת, אשר אין ספק בו, שפעולות האדם כולן מסורות לו. אם ירצה, יעשה, ואם לא ירצה, לא יעשה. מבלתי הכרח שיחרחלו עליו, ומפני זה ראוי לצוותו. הבנתם? כלומר, מושג המצווה מוכיח שאני בן חורין, שאם לא כן, לא היה שייך לצוות. כן? לכן אפשר לומר, במידה מסוימת, היהדות מבטלת את החירות של הרבה בני אדם, או לפחות מגבילה את החירות הזאת, דווקא, כלומר את החירות המשפטית, דווקא מפני שהיא מאמינה שאפשר לא לקיים את המצווה הזאת. זאת אומרת, מכיוון שיש אפשרות של מצווה ועבירה, יש חירות. טוב, זה עוד לא אומר מה זה אומר למעשה. כי הרי למעשה, לפי ההלכה היהודית, יש דברים לכאורה מאוד מפלים. אינה דומה החירות של אדם רגיל לחירות של עבד עברי, קל וחומר לחירות של עבד כנעני. יש אם כן הגבלות כבדות מאוד שהתורה מטילה על בני אדם מסוימים, למרות שכולם נבראו בצלם אלוהים. האם לכאורה האם נוכל לומר אם כן שהמוסר המערבי צודק יותר מן המוסר העברי? זאת שאלה שאני עוד רוצה להשאיר להמשך. ברור גם שבמושג השוויון יש קצת חילוקים. למשל, יש הבדל עצום לפי היהדות בין איש לאישה, בין יהודי לגוי. זה פגיעה בעיקרון השני של זכויות האדם, עיקרון השוויון. האם, למשל, צריך להבין, מה זאת אומרת אין שוויון? במה אין שוויון? למשל, תסתכלו במקור מספר 2. רבי מאיר אומר, מניין שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, שהוא ככהן גדול. תלמוד לומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כהנים ולוויים וישראלים לא נאמר, אלא אדם. הלמדת שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. מה אמרת? האם הוא חייב מיתה? כן, גוי שעסק בתורה חייב מיתה. נו, אז הגמרא כבר שואלת את זה. נו, ומה יונה? יונה שזה תלוי באיזה סוג תורה מדובר. אם בשבע מצוות או בשאר. בשאר דברים. אבל כל פנים, יש פה חילוק, יש פה משהו לכאורה מאוד מוזר. מצד אחד, הגוי אינו שווה ליהודי, קל וחומר שאינו שווה לכהן גדול, אבל אם הוא עוסק בתורה, פתאום עיקרון השוויון פועל, והרי הוא ככהן גדול. מוזר. מצד שני, אגב, ועל סמך מה אנחנו אומרים את זה? על סמך זה שכתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. האדם זה כל אדם, בן יהודי, בן גוי. מצד שני, יש הלכה מפורשת, במסכת בבא מציעא, רבי שמעון אומר, שקברי גויים אינם מטמאים באוהל. למה? שנאמר, ואתם צוני צון מרעיתי, אדם אתם נאום השם, ומזה מסיק רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרויים אדם, והם אומות העולם קרויים אדם. ולכן כשהתורה אמרה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל יתמה שבעת ימים, כוונת התורה הייתה רק על יהודי שמת באוהל. ומאיפה מדייק את זה רבי שמעון? מהמילה אדם, שאדם זה מציין דווקא יהודי. שאלה מעניינת, זה יכולה סותר את מה שקראנו עכשיו במסכת בבא קמא. אז נא לעיין בתוספות, זה מודפס כאן מצד שמאל, אלא האדם, כן? התוספות מצדדים את הגמרא שאמרה שהאדם זה גוי. תאימה, התוספות תמהים. אין עובדי כוכבים קרויים אדם, הרי גויים זה לא בני אדם בכלל. כנתניה בפרק המקבל, כמו ששנינו במסכת בבא מציעא, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אין קברי גויים מטמאים באוהל, שנאמר, אדם כי ימות באוהל, אתם קרויים אדם, ואין הגויים קרויים אדם. קושיה? לא? טוב, הוא מביא כאן תשובה ראשונה. בפרק 4 מיתות מסכת סנהדרין פירש בקונטרס, כמו רש"י, דרבי מאיר דאחה, כרבנן דפליגי עלי דרבי שמעון בר יוחאי, בפרק הבא ליבימתו. כלומר, לפי רש"י, יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי שמעון. זאת אומרת שרבי שמעון הוא קנאי, גזעני, ורבי מאיר ליברלי, הומניסטי. כן? שתי עמדות בין רבותינו התנאים. אבל זה עמדות קיצוניות מאוד. לכן רבנו תם נתן תשובה אחרת, ורבנו תם מפרש, ויש חילוק בין אדם להאדם. כל מקום שבו כתוב אדם זה יהודי, כל מקום שבו כתוב האדם זה גוי. טוב, אז מה זה משנה? מה ההבדל בין אדם להאדם? אדם זה שם פרטי. כמו שאומרים, איציק, יוסי, דודו, אדם. האדם זה עם הידיעה, זה שם כללי. כמו שאתה אומר, הספר, הספסל, הקיר, הכוס, האדם. זאת אומרת שהאומה היחידה שכשם פרטי קרויה, שהשם הפרטי של אותה האומה הוא אדם, זה עם ישראל. במילים אחרות, הביטוי הזה, אתם קרויים אדם ואין עובדי כוכבים קרויים אדם, זהו הביטוי האוניברסלי ביותר שיכול להיות. נסביר, אנחנו העם היחיד מבין כל העמים שלקח על עצמו להיות האדם. זאת אומרת, שרוצה לגלות דרך זהותו הלאומית את כלל האנושות. אם כן, זה ביטוי אוניברסליסטי לחלוטין, אתם קרויים אדם. מה שאין כן אצל שאר האומות, אין מגמה כזאת. יש אצל כל אומה ואומה חלק מהזהות האנושית. למשל, הבבליים הם מוציאים אל הפועל את הצד הבבלי של נפש האדם, המצרים את הצד המצרי של נפש האדם וכדומה. אבל אין בין האומות מי שמוציא אל הפועל את כללות נפש האדם, ולכן ישראל נקראים אדם שם פרטי ואומות העולם האדם בתור שם כללי. אבל לכל פנים אתם רואים פה שהמחשבה היהודית בדבר השוויון בין יהודי לגוי היא באה בצורה שונה לחלוטין מאשר אצל אומות העולם. השוויון בא מן הלימוד. אם הוא עוסק בתורה, הרי זה כאן גדול. אינו עוסק בתורה, אם כן אינו מגלה את הממד הכלל אנושי שלו. לכן אינו כישראל. מובן? אבל צריך לזכור, כן? כל פעם שאנחנו רואים הלכות בהלכה שבאות נגד החירות הבסיסית של האדם, או נגד השוויון בין בני האדם, או אפילו נגד אחווה בין בני האדם, כן? כלומר כל מיני הלכות שמפלות בין יהודי לגוי, בין איש לאישה, בין בן חורין לבין עבד, בין כהן ללוי וישראל, בין מלך לבין מי שאינו מלך, בין תלמיד חכם לעם הארץ, כל ההלכות האלה שמפלות, שפוגעות במגילת זכויות האדם, תמיד צריך לזכור, למי ניתנו ההלכות האלה? ליהודים. זה יהודים שאמורים לקיים את ההלכות האלה. נכון? זאת אומרת, תמיד צריך לזכור, כשרואים איזשהו חוק מופשט, מיהו, מי היא אותה זהות אנושית שאמורה ליישם את החוק הזה. וברגע שמדובר ביהודים, אז מבינים למה יש כל האפליות האלה. מדוע? בגלל שהטבע של היהודי הוא בדיוק ההפך מההלכות האלה. אני רוצה למשל להביא לכם את המקור במספר 3, מאוד מאוד משמעותי ברמב״ם. אומר הרמב״ם בסוף הלכות עבדים, מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך. מה זאת אומרת לעבוד בפרך? להטיל עליו עבודה קשה או שאין לה גבול. למשל, מותר לי להגיד לעבד הכנעני שלי, עבד כנעני יקר, נא לעדור את השדה עד שיעבור, בלי לקצוב לו. כלומר, גם כשהשדה כבר לא צריכה להיעדר, הוא חייב להמשיך לעדור. מה? זה נקרא בפרך. אסור לעשות את זה לעבד יהודי. גם מותר לתת מכות לעבד כנעני. מותר. העבד הכנעני שלי ירגיז אותי, אני אתן לו מכות. מותר. אסור להרוג אותו. אבל זה לא יפה. לתת מכות לעבדים. אומר הרמב״ם, מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך. ואף על פי שהדין כך, מידת חסידות ודרכי חוכמה, שיהיה אדם רחמן ורודף צדק, ולא יכביד עולו על עבדו, ולא יצר לו, ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה. חכמים הראשונים היו נותנים לעבד, כלומר מדובר על עבד גוי, מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים, ומקדימים מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמם. הרי הוא אומר, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה. רגע, מה זה הפסוק הזה? זה פסוק שמתאר את המצב המצוי אצל העבדים. זאת אומרת שהעבדים בחברה הישראלית מתקופת התנ"ך אהבו את אדוניהם, וכן לא יבזהו ביד ולא בדברים. לעבדות מסרנה כתוב, לא לבושה, ולא ירבה עליו צעקה וכעס, אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו. וכן מפורש בדרכי יוב הטובים, שישתבח בהם, אם ממאס משפט עבדי ואמתי בריבם עמדי, הלא בבטן עושה נעשיו ויכוננו ברחם אחד. ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בגויים עובדי עבודה זרה. אבל זרעו של אברהם אבינו ואין ישראל שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא טובה, טובת התורה, וציווה אותם
בחוקים ומשפטים צדיקים, רחמנים הם על הכל. וכן במידותיו של הקדוש ברוך הוא שציוונו להידמות בהם, הוא אומר, ורחמיו על כל מעשיו, וכל המרחם מרחמים עליו, שנאמר, ונתן לך רחמים וריחמך. עכשיו יוצא פה משהו מעניין. ההלכות האכזריות האלה ניתנו לעם רחמנים, לעם של רחמנים. אבל לעומת זה, אם אנחנו נבחן, כן, מה שאני אומר?
נו, אז מה?
נכון, שיהיה בה. מי אמר שצריך לבייש אותו, לבזות אותו? שיהיה בה. אז רבה, זה תיקונו. מה אתה חושב שנוח סתם יתחזר על כנען? הוא רוצה לתקן אותו. עכשיו, לעומת זה, אם אנחנו נסתכל על מה שקורה בחברה המערבית, מתי אני זקוק לקבוע איזשהו עיקרון מוסרי בחוק? באיזה סוג חברה זקוקים לקבוע בחוק איזשהו עיקרון מוסרי? כשהעיקרון המוסרי הזה חסר. זאת אומרת, דווקא בחברה שנוטה לעשוק את האדם מן החירות, מן השוויון ומן האחווה, דווקא חברה כזאת זקוקה לעקרונות כאלה. כאשר אנחנו מתבוננים במה שקורה בחברה המערבית, במיוחד בחברה האמריקאית היום, אנחנו רואים שכל העקרונות האלה בפועל אינם קיימים. למשל, מושג השוויון. כל אזרח אמריקאי מסוגל באופן עקרוני להגיש מועמדות לנשיאות ארצות הברית. אבל למעשה זה לא כך. משום שהנתונים הסוציולוגיים של אמריקאים כאלה, שכדי להיות מועמד לנשיאות אני לכתחילה צריך להיות עשיר מופלג. אם אינני שייך למעמד של העשירים המופלגים, אינני יכול להגיש אפילו מועמדות. זאת אומרת שאף על פי שיש שוויון תיאורטי, אין שוויון מעשי. בעוד שבמציאות של החברה ההלכתית היהודית זה בדיוק ההפך. אין שוויון תיאורטי, אבל יש שוויון מעשי. מדוע? מפני שהעם שמקבל על עצמו את ההלכות האלה הוא עם רחמן. נביא דוגמה אחרת, משפט מוות. היום הנטייה הכללית בעולם המערבי זה לבטל משפט מוות. האם בגלל זה נהרגים פחות אנשים? ודאי שלא. נהרגים הרבה אנשים, יש הרבה אלימות בחברה המערבית. לעומת זה, בחברה היהודית יש הלכה, למשל, שמי שהורג, הורגים אותו. מי שמחלל שבת, הורגים אותו. זה קשה, לא? זה כזה אכזרי, ברברי. מתי ראיתם לאחרונה סקילת מחלל שבת? אני לא ראיתי. למרות שאני ראיתי הרבה מחלל שבת. איך? מה?
יש בצדם.
לא הבנתי.
יש בצדם.
מה? טוב. על כל פנים, לא מצאנו בפועל שסוקלים. עכשיו, למה לא סוקלים? מסיבה פשוטה. בגלל שההלכה מצריכה כל כך הרבה תנאים כדי לזכור שבעצם הכוונה היא לא לבצע את ההוראה של התורה. התורה אמרה לזכור, והחכמים, התורה שבעל פה, מסבירה לך את הכל, איך, מה צריך לעשות כדי לא לזכור. אז אם זה ככה, אז למה בכלל יש הלכה כזאת שצריך לזכור? אם הכוונה של התורה, שבכתב ושבעל פה, זה בשופו של דבר, שלא תגיע לזה שתהיה סקילה, אז למה בכלל נאמר הפסוק שצריך לזכור? כי צריך שזה יהיה בעיקרון. צריך שבאופן עקרוני תדע שעל חילול שבת חייבים מיתה. אחר כך אם יבטרו את זה או לא, זה משני לחלוטין. אתה צריך להבין את חומרת השבת. כמובן, צריך שלפחות פעם אחת בהיסטוריה בחלל שבת יסכל. זה קרה, פעם אחת
מספיק.
מה?
הוא לא היה חייב.
כן, היו צריכים פעם אחת להסביר שבת זה חמור. זה כל כך חמור שסוקלים את מי שמחלל שבת. עשינו את זה פעם אחת. זהו, מספיק. מכאן ואלה, מספיק להגיד שחייבים מיתה על זה. כמובן, אם יהיו כל התנאים המאפשרים או המחייבים לזכור, אז בדין יזכור. אבל זה לא מה שאנחנו מחפשים. זאת אומרת, אתם מבינים איך שעקרונות
המנוגדים לחלוטין למושגים הליברליים של ההומניזם המערבי, דווקא הם, כשהם מיושמים על ידי החברה היהודית, דווקא אותם העקרונות הם השומרים על כבודו של האדם, על חירותו, על שוויונו בפועל ועל האחווה. וזה בעצם מה שכתוב במקור מספר אחד. כתוב כך: שלושה סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. אגב, הגמרא במסכת יבמות לומדת מזה הלכה, שאם אנחנו רואים יהודי לא רחמן, אכזרי, צריך לבדוק אחריו אם הוא יהודי לפני שמתחתנים עם המשפחה שלו. במסכת יבמות דף עין תת, זה כתוב, כתוב שם על יד המקור. גם בשולחן ערוך אבן העזר זה מובן. זאת אומרת, אם אתם רואים ילדים יהודים שקושרים מחבת בזנב של חתול, צריך לפתוח בוועדת חקירה. אולי זה לא יהודים? אני לא פוסק שהם לא יהודים, אבל לפחות צריך לבדוק. לקשור ככה מחבת לחתול שלא עשה לך שום דבר, זה באמת לא יפה. זה לא מתאים ליהודים. כן, איך יודעים את כל זה? רחמנים דכתיב, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך, בישנים דכתיב, בעבור תהיה יראתו על פניכם, גומלי חסדים דכתיב, למען אשר יצווה את בניו את ביתו. כל שיש בו שלושה סימנים הללו, ראוי להידבק באומה זו. במילים אחרות, יש בנו תכונות נפש שמסכנות אותנו. רחמנים זה תכונה מסוכנת מאוד. הגמרא אומרת במסכת במציאה, הרחמנים חייהם אינם חיים. כן? אתה חי בעולם מלא אכזריות ואתה רחמן, איך אתה יכול לחיות? אי אפשר, מה? לא, יש הבדל בין מרחם לרחמן. רחמן פירושו יותר מדי, זה משהו של המילה רחמן בעברית. יש כל המרחם על הבריות מרחמים עליו, אבל הרחמן זה הכוונה שיש לו תכונה בעומק הנפש שמזעזעת את נפשו כל פעם שהוא רואה איזה פיפס של אכזריות. פעם פגשתי אחד כזה, אמר שהוא לא מצליח להירגע מזה שיש דגים גדולים שבולעים דגים קטנים. זה אי אפשר ככה לחיות. כן? אבל זה תכונה קולקטיבית של עם ישראל, זאת הבעיה. כן? זה מכתיב מדיניות, זה לא סתם תכונה בודדת פה ושם. כן? המדיניות הקבועה של האומה היהודית כשהוא מאורגנת מבחינה פוליטית אפילו, היא הרחמנות. או, למשל, הביישנים. ביישן זה גם מידה רעה. נכון? כתוב מפורש מסכת אבות. לא הביישן, למד. מה זאת ביישן? הביישן, הגדרתו, מי שמעמיד בספק את זכות קיומו. את הלגיטימיות של קיומו, של זהותו. זה המשמעות של ביישן. מידה רעה. מה?
אנחנו יודעים שזה
עין רעה. עין רמב"ם שמונה פרקים פרק רביעי. עכשיו, לעומת זה, בוש פנים זה משהו אחר. בוש פנים וגן עדן. ויש עוד תכונה רעה, גומלי חסדים. גומלי חסדים זה מידה לא פשוטה בכלל. תיזהר, למי אתה גומל חסדים? יש אנשים שאסור לגמול להם חסדים. הוא אומר, תשמע, יש לי קרוב בכלא כבר שנים רבות, תגמול חסדים, סך הכל מחווה, גומלי חסדים. אז אומרים, אל תגמול סתם ככה. בסדר, הם נתנו לנו חצי דיסקית, מה? חצי דיסקית זה המון. ואולי עוד נקבל חצי דיסקית נוספת. אז אולי כדאי. בשביל זה, כן, לתת חופש, חירות ואחווה, שוויון, לאלפי רוצחים. כלומר, התכונות האלה מסוכנות. זה התכונות הטבעיות, הבסיסיות של העם היהודי. ולכן, דווקא לאומה כזאת ניתנה הלכה אכזרית המתנגדת למידות האלה, כדי לתקן את נפש ישראל. כן. כן. למה צריך שיהיה מותר להכות עבד כנעני? שאלה נפלאה. אתה רוצה תשובה? אתה רוצה תשובה? כי אם אי אפשר יהיה להכות עבד כנעני, אז העבדים הכנענים לא יעבדו. צריכה שתהיה האפשרות להכותו. שאם לא כן, כל מעמד העבדות יתבטל.
למה עבד כנעני?
כי העבד העברי הוא משתחרר אחרי 6 שנים. אז מה אני... אז נהיה למוטיבציה שלו יותר גדולה. חוץ לזה הוא בן חורין בטבעו, הוא שייך לאומה שלי, הוא יהודי. הוא נעשה עבד באופן מקרי. זה לא, זה לא יפה, לא ראוי להגיד לו, להתנהג אליו כאילו הוא רכוש שלי. הוא לא צריך מכות. הוא יודע שהוא הגיע למצב של עבדות מפני מעשיו הרעים, ובית דין מחר אותו בגלל זה. משהו אחר לגמרי. זה מעמד של, של גמילה, גמילה מחטא, גמילה מפשע. אבל ודאי שזה חשוב שיהיה אפשר להכות את העבד הכנעני, אף על פי שמן הסתם לא מכים אותו אף פעם. ו? כן.
כדי לתקן, הנפש
הישראלי, יש לנו שיעות
החוקים שיש לנו.
לא הכוונה
לתקן את
הפגם
הפנימי, אלא
הכוונה
לתקן, להגדיר אותנו.
נכון, לאזן, לאזן, נאמר, כן, בדיוק. כדי ליצור איזון בנפש של עם ישראל. ואז בפועל, החברה היהודית מוסרית יותר. למרות שהיא באופן עקרוני, בנויה על עקרונות אחרים לגמרי, מאשר בגלל זכויות האדם. כן. נכון, נכון, זה העבודה של הרבנים. הרבנים מקבלים מזכורת כדי לקבוע מתי ואיך מיישמים את ההלכות. זה בדיוק העיקרון של, זה בדיוק ההבחנה שיש בהלכה בין הלכה לבין הוראה. הלכה כך וכך, מורים כך וכך. זה לא חדש. כן. זה בהתנהגות שלנו. זאת אומרת, ההלכות האלה לא ניתנו לגויים, זה ההלכות שלנו. לא? מי אמר שזה טוב לגוי? אולי עמים אכזריים צריכים הלכות אחרות? חוק אלוהי לנו, חוק שמתאים לנו. להתנהג עם הגוי, אתה לא מופקד על תיקונם, כלומר לא באופן פרטי, אתה מופקד על תיקונם באופן כללי, ללמד אותם מצוות הראויות להם. כל אומה ואומה מאמצת מתוך התורה את מה שמתאים לה.
השאלה שאתה תגיד על העבד, אם הוא מצריך אותי
להכות
לתום,
לאו דווקא. לפעמים יש צורך שהוא יוקה. כן? עכשיו, זה שאתה מכה אותו, זה לא אומר שזה טוב לו. אבל זה טוב לחברה, לכלל החברה של העבדים. כלומר, שידעו שיש איזה יהודי אחד צדיק שפעם יקרא את עבדו. זה טוב שידעו את הדבר הזה. אני אספר לך סיפור שמסופר על ידי דוד בן יוסף בספרו "אם יש סיכוי לאהבה". הוא מספר על איזה יהודי שכשהיה ילד קטן למד אצל רב אריה לוין. רב אריה לוין היה אדם שהיה כולו חסד ורחמים. זה נדף ממנו, משפריץ ממנו. היו נוגעים בו, היה חסד ורחמים יוצא ממנו. והוא בא כילד, אותו האיש, עשה איזה חטא קטן, לא זוכר מה. ואז רב אריה לוין נתן לו סטירה. והוא הרגיש שפע גדול של אהבה דרך הסטירה הזאת. וזה מה שתיקן אותו. ואחר כך שינה לגמרי את כל אורח החיים שלו לטובה. ברור? שאלה, מה זה סטירה? זה שפעמים צריך לתת סטירה אחת. צריך לדעת שרב אריה לוין פעם אחת נתן סטירה. ואשרי מי שקיבל את הסטירה של רב אריה לוין. זה גם. יש הרבה עדינות אצל חכמי ישראל בדברים האלה. אתה רוצה להגיד עוד משהו, לא? אני רואה מתוך פניך. זה בריא לחברה. הרבה פעמים יש חוקים שאינם טובים באופן פרטי לאדם מסוים, והם טובים באופן כללי. למשל, זה שלממזר אסור להתחתן, זה ודאי שזה לא טוב לו, זה רע לו, אבל זה טוב לחברה שממזרים לא מתחתנים, כי זה מעמיד את בני האדם על החומרה של הניאוף. בני אדם ייזהרו לא לנאוף, שלא יוולדו ממזרים. זה מראה את גודל האחריות שלהם. אבל יש גם זה. מה? טוב, כמו כן גם בקשר לעיקרון השלישי של מגילת זכויות האדם, שהוא האחווה. האם, קודם כל, במה, באיזה מצוות בא לידי ביטוי האחווה בין בני האדם בהלכה? ואהבת ורעך כמוך, נכון? מי זה רעך? מה? לפי ההלכה, מי זה ריחה? יהודי. גוי יש מצווה לאהוב או לא?
לא.
לא, איי איי איי, עוד פעם. אתם רואים? האחווה האנושית, היהודים, שונאי האנושות, אוהבים רק את עצמם. מזעזע? טענה נוצרית עתיקה. שאלה אחרת. לא מה ההלכה, אלא מה הקדוש ברוך הוא רוצה. האם הקדוש ברוך הוא רוצה שנאהב גויים או לא? כן, אני רוצה הוכחה. איך כתוב בראשית בחירתו של אברהם אבינו? ונברכו בך כל משפחות האדמה. אם כן, ציבור היעד של כנסת ישראל זה אומות העולם. אם כן, הקמת האומה הישראלית זה מלכתחילה מתוך אהבת הגויים. בלי זה לא הייתה קמה האומה העברית בכלל. יותר מזה, רבי חיים ויטל כותב בשער רוח הקודש שאדם שרוצה, לא, הוא כותב את זה בשער הקדושה, שאדם שרוצה להגיע לרוח הקודש צריך לאהוב כל אדם וגויים בכלל. אם כך, אהבת הגויים היא חלק אינטגרלי מכוונת הבורא, למה הוא לא קבע את זה כהלכה? מה זה כאילו צריך? אם זה טוב לאהוב גויים, אז תכתוב בשולחן ערוך מצווה לאהוב גויים. מה? ומה? אתה אומר שממילא אנחנו אוהבים גויים יותר מיהודים, ולכן צריך לצוות דווקא על יהודים. זה נכון, יש גם הדבר הזה מסיבה פשוטה, לאהוב את הזר זה הרבה יותר קל מאשר לאהוב את מי שדומה לי, כי אני בתחרות עם זה שדומה לי. כן? אין אומן מתקנה אלא בבני אומנותו. אבל זה עדיין לא מספיק. כן?
מה היה ציבור? יכול להיות שהיה כישרון של התחרות?
שמה ש?
כמו שאם היה ציבור, לאכול אוכל, מה היה ציבור כזה? כולם היו עושים במשך.
כן, כן. כלומר, זה בא לשמור את המשרד. יותר מזה. הלכה זה משהו שכל אדם יכול לקיים בכל זמן. זה צריך להבין את הרצינות של המושג הלכה אצל חכמי ישראל. אצל הגויים מצוות זה משהו שזה הדרכה טובה, זה עצה טובה. אם עשית טוב, לא עשית לא נורא. אבל כשהתורה מדברת על הלכה, היא מדברת על משהו רציני מאוד. אנחנו מאמינים שאתה מסוגל לקיים את זה. אם לא, זה לא הייתה הלכה. עכשיו, זה ברור שזה לא מציאותי לדרוש מכל יהודי לאהוב כל גוי בכל מקום ובכל זמן. מדוע? משום שבמהלך ההיסטוריה אנחנו במצב של עוינות, של מלחמה עם האויבים שלנו, ולכן אם הייתה נורמה כללית של אהבת הגוי באותה מידה כמו אהבת היהודי, היינו עומדים בפני סכנה לציבור של כאן ישראל, וזה היה פוגע באנושות. ולכן לא הטילה התורה את אהבת הגוי כחובה הלכתית, אלא כדבר המתפתח לפי המקום ולפי הזמן. אבל אומר הרב קוק במקור מספר 5 שמודפס לפניכם, אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, אהבת כל האדם בייחוד ואהבת כל העמים כולם, חפץ עילויים ותקומתם הרוחנית והחומרית. אתם מבינים מה זה אומר אהבת הגויים? זה אומר גם לעזור להם להתרומם, הן מבחינה חומרית הן מבחינה רוחנית. לעומת זה, לאהוב מישהו ולא לדאוג לתקומתו החומרית והרוחנית, זה שנאה, זה לא אהבה, זה אדישות. לכן, למשל, אצל הקוסמופוליטים, כשאומרים כל בני אדם אחים, ההשלכה המעשית היא הרבה פעמים דלה מאוד. כן? אני לא יודע כמה זמן כבר מתלבטים באירופה, האם לעשות משהו ביוגוסלביה או לא לעשות משהו ביוגוסלביה. כי סך הכל, זה בני אדם אחרים, מה זה יוגוסלבים? אז מה? איזה אנגלי ימות בשביל יוגוסלבי? באמת. אמנם כל בני אדם אחים, אבל לא צריך להגזים. אומר השנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. אי אפשר לבוא כלל לידי רום הרוח של הודו לשם קירו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו בלא אהבה פנימית מעמקי לב הנפש להיטיב לעמים כולם, לשפר את ענייניהם, לאשר את חייהם. תכונה זו היא שמסגלת את רוחה ומלכה משיחה לחול ישראל. בכל מקום שאנו מוצאים, אם זה שנאה, הרי יש הרבה ביטויים נגד הגויים, זה לא חסר. הרי לו יודעים ברור שהכוונה רק על הרשעה שהיא מרתקת בחוזקה את האיגוד של עמים רבים גם בהווה, ובייחוד בימים מקדם שהייתה זוהמת העולם יותר מסוערת. אבל עלינו לדעת כי נקודת חיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלוהי שנכנן בו האדם בכללו, וכוננו בו כל עם ולשון, כל אחד לפי ערכו. וגרעין קודש זה ירומם את הכל. טוב, זה יש עד הרבה מה לקרוא שם, אבל לכל פנים, הדברים פה ברורים. דווקא מתוך שאנחנו מתייחסים ברצינות אל התוכנית של תיקון עולם במלכות שדי, של אהבת כל הבריות, לכן אי אפשר לבוא בנוסחאות פשטניות של אהבת כולם בשווה. לא מתוך אדישות לאהבת אומות העולם, אלא אדרבה מתוך שאנחנו לוקחים את זה ברצינות. לכן ההלכה דרגה את ההבחנות בין אהבת יהודי לאהבת גוי וכדומה. ולכן גם יש הפליות בין עבד עברי לעבד כנעני, בין כל מיני סוגי בני אדם. לכן גם אין שוויון ואין חירות לכולם. לא מפני שאין הדברים האלה חשובים, אלא שזו דווקא הדרך המעשית להביא להופעה בפועל של החופש, של השוויון ושל האחווה.